הבכייה לדורות שהיה בתשעה באב. חטא העגל, כבר הסברנו אותו בהרחבה בי"ז בתמוז, שהפגם בחטא העגל, כמו גם בשאר הדברים שהיו בשבעה עשר בתמוז, זה הפגם בהבנת האידאל האלוקי בטהרתו. חטא העגל משמעותו שאנחנו רוצים לבטא את השקיקה האלוקית שלנו, שמגיעה לשיא גדול, ואנחנו מרגישים את כל הווייתנו מלאת צמאון אלוקי, אבל מתוך זה בא החטא לחשוב שכפי שאנחנו מבינים את הדברים, כך צריך להופיע האידאל האלוקי בעולם. ואז מופיע חטא העגל. במקום להבין שההכרה הזאת של הצמאון האלוקי הגדול שמופיע בקרבנו אחרי מתן תורה, משמעותו שנהיה מלאי ענווה גמורה ורצון גמור להביע את האידאל האלוקי בתארתו, בכלליותו, לפי עומק הרעיון והמוסר והקדושה האלוקית הטהורה, אם במקום זה נכנס בתוכנו החשק להביע את אותו רעיון, את אותו אידאל, לפי ההבנה שלנו, מיד זה תופס פנים פרטיות, לפי הרצון האנושי שלנו, לפי ההגדרות שלנו, לפי הצמאון שלנו. בימי אלה הכל מובע אך ורק לפי הגודל, לפי ההבנה שאנחנו רוצים. מיד מצב כזה יוצר את חטא העגל, ואת כל החטאים שנמשכו מזה במשך ההיסטוריה שראינו כבר, מה שקרה בי"ז בתמוז. היא ההבנה של האידאל האלוקי בטהרתו, היא היכולת להבין שיש חפץ אלוקי טהור, אידאל טהור, ושיש לנו את הכישרון להשתייך לאידאל טהור כזה ולחיות אותו ורק אותו, ושזה הכישרון הטבעי שלנו, ושעל פי הגודל הזה אנחנו יכולים לבנות את החיים שלנו. היא ההבנה שיש גודל כזה, טהרה כזאת, אמת כזאת, היא מביאה אחרי זה למה שיוצא לפועל זה חטא מרגלים. מה זה חטא מרגלים? מה המשמעות של חטא מרגלים? אם חטא העגל זה פגיעה באידאל האלוקי, חטא מרגלים זה חוסר הבנה של האידאל הלאומי, של ההכרה הלאומית. כשאנחנו, עם ישראל, עומד להיכנס לארץ ועומד לבנות את שאיפות החיים הלאומיות שלו, אם אנחנו איננו מבינים שכל השאיפה הלאומית שלנו להרחבת החיים, לבנות את האומה, לבנות את הארץ, להרחיב את החיים, לעשות חיים גדולים ומלאים, חיי ממלכה, להילחם על בנייה ועל כיבושה של ארץ ישראל, מתוך עוז ועוצמה, אם אנחנו לא מבינים שכל הרצון הלאומי הזה, המדיני הזה, של הרחבת החיים, הוא כל כולו נובע לא מתוך איזושהי נטייה פרטית שלנו כאומה, כמו אומות אחרות בעולם, אלא כל כולו נובע מתוך חפץ אלוקי טהור, מתוך שאנחנו רוצים להביע בחיים הלאומיים שלנו את הרצון האלוקי הטהור כפי שהוא מופיע בכל מרחב החיים, וימלא כבוד השם את כל הארץ, ולברך כל החיים כולם וכל כוחותיהם וכל הרחבתם ותפארתם, הם כולם מביאים את האמת האלוקית הטהורה. ודווקא מתוך השייכות אל הטהרה העליונה, החיים מתמלאים עוז וחיוניות ושמחה ותפארת והדר והבשילות. ולשם זה, ורק לשם זה, ורק מתוך זה, אנחנו חפצים לבנות חיי עם. אין לנו עניין בבניין חיי העם במובן הפרטי של ההתגדלות והניצחון וההתנסות והכלכלה וכל מיני דברים אחרים שמצויים אולי באומות אחרות, באומות העולם. אצלנו כל הבניין של העם, כל השאיפה הלאומית, כל הרצון להרחיב את החיים, נובע רק מתוך הרצון הזה של תהילתי יספרו, מתוך זה שאנחנו רואים את החיים מלכתחילה נובעים מהשאיפה להביע את האידאל האלוקי בטהרתו. מתוך שאנחנו מתחילה מבינים את האידאל הלאומי, את החפץ החברתי, אך ורק כהבאה וכרצון להוציא לפועל בהרחבת החיים את האידאל האלוקי שנסוך בתוך החיים, ולברר ולבטא ולגלות איך האידאל האלוקי הוא יסוד החיים, הוא מפרה את החיים, הוא מעצים את החיים ומתגלה בכל מרחב החיים. זה כל רצוננו. מתוך זה נולד לתוכנו החפץ הלאומי. אבל כדי להגיע להבנה כזו צריך קודם כל שאנחנו נהיה באמת טהורים, שאנחנו באמת נברר לעצמנו מתוך ענווה שלמה שאנחנו שייכים באמת לאידאל אלוקי כזה, שזה יהיה החפץ של החפץ הבסיסי, הצמאון הבסיסי שלנו. לאחר חטא העגל, מתוך חטא העגל שהחפץ האלוקי הטהור נפגם בנו, ולא הבנו שיש באמת טהרה כזאת ביסוד העולם, ולא הבנו שהכישרון שלנו, הכוח שלנו, מי אנחנו, מי אנו מחיינו, אנחנו, האני שלנו, אנחנו שלנו זה האני העיוור, האני שמסוגל להתחבר אל החפץ הטהור. כשלא הבנו את זה, בימינו ניסינו להגדיר את הרצון האלוקי ואת הצמאון האלוקי לפי ההגדרה שלנו, ומזה יצא העגל הזה. גם הבסיסי הזה שבאנו לאחר מכן לעמוד בפני כניסתנו לארץ ישראל, לא יכלו המרגלים להבין ולרומם את עצמם להסתכלות כזאת על החיים, שרואה את כל החיים רק מתוך הרצון להביע את האידאל האלוקי הטוב. מתוך זה הם לא יכלו להבין שמתוך מבט אידיאלי כל החיים מתהפכים. כשאתה מתעורר, כשאנחנו מתרוממים באמת אל החפץ הטהור, אל האידיאל הטהור, אתה מבין את החיים אחרת לגמרי. אתה מבין שרק האמת הטהורה קיימת. וכשאתה מבין שרק האמת הטהורה קיימת, אז עם אלה כשאתה נפגש בחפץ בתכונה לאומית, אתה יודע בבירור שהתכונה הלאומית היא לא דבר פרטי, היא לא איזה כוח חיצוני אנושי, אלא בעצם היא הבאה של הרצון האלוקי שרוצה להופיע על פני מרחב החיים. אבל כשיש גם בצמאון האלוקי וברצון להביע את הכל על פי הטהרה האלוקית המקורית, כשאתה נפגש בחשק הלאומי, אתה רואה בחשק הלאומי רק דבר פרטי. אתה לא רואה את כל כולו כהבאה להביע את הרצון האלוקי הטוב. ואם אתה רואה את החשק הלאומי כדבר פרטי, ממילא אתה לא מסוגל להבין את סגולותיה של ארץ ישראל. מה הסגולות המיוחדות של הארץ הזאת? שהרי כל סגולתה של הארץ הזאת, של ארץ ישראל, היא היכולת להביע את הטהרה האלוקית. אתה אחד ושמך אחד, ומי קיימך ישראל בו אחד בארץ, בארץ ישראל, אינו נקרון בו אחד. בארץ ישראל, האחדות האלוקית יוצאת אל הפועל, זה סגולתה של הארץ. זה כל כוחה, זה כל עניינה של הארץ, אחרת באמת, אין שום דבר בארץ הזאת שאין בארץ אחרת. אין בשום דבר מיוחד בארץ הזאת. אלמלא ההבאה של הטהרה האלוקית, שזה עניינה ויחודה של הארץ. ממילא, מי שלא רואה את הביטוי הלאומי, את האידאל הלאומי כמבטא ומוציא לפועל של החפץ האלוקי הטוב, הוא לא יכול להבין את סגולתה של הארץ, הוא לא רואה מה טוב, מה מיוחד. אם אלה מתקיים אצל המרגלים, כי מעשו ארץ חמדה, הם מועצים את ארץ ישראל, לא מבינים מה טמון בארץ הזאת, הם לא מבינים את הערך האידאלי, הם לא מבינים את האידאל הלאומי מתוך האידאל האלוקי בטהרה. ומתוך כך המרגלים מפחדים פה בארץ. למה הם מפחדים? הם מפחדים בצדק. למה הם מפחדים בצדק מהארץ? מהענקים שיש פה בארץ, מהכוחות של הגויים, הענקים, הרשעים שיש פה בארץ ישראל, מדוע הם מפחדים מהם? כי אם באמת אתה לא רואה את הביטוי של בניין האומה שלנו, את החפץ הלאומי שלנו כהבאה אלוקית טהורה, ואתה לא רואה שיש פה כוח חיים אחר בכלל, ממדרגה אחרת, ממדרגת חיים שונה לחלוטין מכל גויי הארץ, אם אלא אתה באמת לא רואה את זה כביטוי לאומי כזה שיכול לנצח את הגויים. אנחנו עם והם עם. אבל יותר מזה, המרגלים לא יכולים להבין שכשעם ישראל ייפגש עם ארץ ישראל, אז בעם ישראל יונסחו ויופיעו כוחות חיים חדשים לגמרי. את זה לא יכולים להבין. ואתם לא יכולים להעלות על דעתם את זה שהשידוך בין עם ישראל ובין ארץ ישראל יגלה בנו מדרגה חדשה של טהרה, של אצילות, של טהרה אלוקית, של אידיאליות אלוקית, ומתוך זה מדרגה חדשה לגמרי של גבורת החיים ויכולת ממשית להרוס ולפגוע ולהשמיד את כל הענקים שבארץ. כי הענקים שבארץ הם גם ינקים, למה הם ענקים פה בארץ? אה, בארץ גדלים ענקים, כי הם גם ינקים את כוחם מארץ ישראל. ארץ ישראל נותנת כוחות לכולם, רק הם את הכוח הזה הם מביאים על פי הנטייה השלילית שלהם. ולהבין שכשעם ישראל יפגש בארץ אז יופיעו בו כוחות חיים חדשים של גבורה לאומית, של מדרגה חדשה, כי הגבורה הלאומית שלנו תושפע מהצילות הקודש הטהורה שהיא נוסחת את החיים ברעיון הלאומי, והיא נוסחת בו את הגבורה הדרות. זה בדיוק מה שעשה כלב שבא למערת המכפלה, וזה מה שהוא בירר בעצמו, שלתוך שהוא נפגש עם הפנימיות של הארץ ולא רק עם הצד החיצוני, זה נוסח בו גבורת חיים חדשה לגמרי שעזרה לו אפילו בגיל 85 להגיד ככוחי אז כוחי הצעה לצאת ולבוא למלחמה ולהשמיד את הענקים שהיו כאן בחברון. ואז, כשזה הופיע, הגבורה הזאת הופיעה כמו שכתוב יהושע, בארץ שקטה ממלחמה. מאז היה שקט בעולם. כך כתוב יהושע. כי כשהופיע באמת הגבורה של כלב, הבירור הזה, מהי העוצמה האידיאלית האמיתית שנסוכה בגבורת החיים של כלב, של הופעת מלכות ישראל, מלכות יהודה, כשזה הופיע, הבירור הזה התגלה בארץ, אז בארץ שקטה ממלחמה, כי אז לגוי כבר לא היה מה לעשות. והיה שום ערך לכוח שלהם, מהנפיות שלהם. את ההבנה הזאת, העמוקה הזאת, המרגלים לא יכלו להבין. כי לא היה להם מלכתחילה, חטא העגל כבר פגע מלכתחילה ביכולת של ההכרה שלנו, שכל הבעתנו בעולם, כל הכישרון שלנו בעולם, זה להשתייך אל האידאל האלוקי בטהרתו. וכשאתה לא רואה את המציאות מתוך הטהרה האלוקית, אתה לא יכול להבין עד כמה המציאות היא כללית, עד כמה השאיפות אידאליות נטועות במציאות. אם אלה אתה לא יכול להבין את כמה השאיפה הלאומית והרצון הלאומי לבניין החיים והרחבתה מסוגל להיות כל כולו טהור וזך ומביע את הבאה האלוקית העליונה בתארתה. אולי אי אפשר להבין את זה, כי זה באמת מהפכה להבין ככה את המציאות. זה מדרידה חדשה לגמרי, זה הרוממות של עם ישראל, זה תיקון חטא אדם הראשון, זה תיקון העולם, זה הסרת הרע מיסודו, זה הסרת הטומאה מיסודה, לראות את העולם באופן כזה כל כך אידיאלי, לראות כך את כל כוחות הבניין והיצירה ובניין החברה ובניין החיים. את ההבנה הזאת, את ההכרה הזאת, הוא לא יכול להבין המרגלים. ואי ההבנה הזאת שבחטא המרגלים, כמו שחטא העגל הוא החטא היסודי של הפגם בהבנת האידאל האלוקי והצמאון האלוקי וטהרתו, מתוך זה נמשך חטא המרגלים. איך אותו פגם פוגע ביכולת של ההופעה האלוקית בארץ? כשאנחנו לא מבינים בליבנו, ברעיון שלנו, לא מבינים את הצמאון האלוקי בקערתו ועושים לנו עגל, מתוך זה בפגן של אי היכולת להבין איך הצמאון האלוקי, הרעיון האלוקי מסוגל להפוך את כל הארץ ואת כל ביטוי החיים למדרגה חדשה לגמרי. ממילא אנחנו רואים את בניין האומה על פי הבנות פרטיות, כאילו זה דבר פרטי בעניין האומה, ולא הבאה של כל אותה שאיפה אלוקית תורה. ממילא על ידי הפגם הזה של המרגלים אנחנו מנתקים את בניין האומה מהרעיון האלוקי הטהור שעומד ביסודה. ממילא מתוך זה בניין האומה הופך להיות כאילו דבר פרטי, כאילו דבר לאומי נורמלי, כדרך האומות האחרות. ואם בניין האומה הוא דבר נורמלי, ממילא המציאות האלוקית לא יכולה לשכון בתוך האומה, לא יכולה להיות שכינה בתחתונים. העניין האלוקי לא יכול להופיע באומה, כי האומה איננה מבינה את חייה ולא מכירה את עצמה לחיות את הרעיון האלוקי ולהגשים בתוך החיים, בתוך כל כוחות החיים, את השאיפה האלוקית שיש על חייה. זה שהמרגלים לא מבינים את המציאות הלאומית שלנו באופן כזה, הם גורמים לניתוק הבניין, הבניין הלאומי, הנטייה הלאומית מן התורה האלוקית. ומתוך זה כל השאיפה האלוקית מתגמדת, והקדוש ברוך הוא עוזב את התחתונים ועובר אל העליונים. כל הרעיון שהקדוש ברוך הוא רצה לשכון פה בארץ, ימלא כבוד השם את כל הארץ, שזה כל השאיפה האלוקית בעולם, ושם זה מוסר העולם. שם הרוממות הזאת. ברגע שהארץ מתנתקת, הרעיון הלאומי מתנתק מההבנה האלוקית הזאת. והופך להיות כאילו דבר עצמי, בעל ערך עצמי, מהצד הפרטי שלו, ממילא הארץ איננה מוכנה לקליטת השאיפה הטהורה הזאת בתוך החיים. ולבניין החיים, והרחבת החיים מתוך טהרה הזאת. ממילא המציאות האלוקית מתנתקת מהארץ. לא יכולה להופיע בארץ. מה שהופיע אצל המרגלים, בצורה גרעינית של גרעין, בתחילת האומה, עוד טרם שהאומה נכנסה לארץ ישראל, גם הזה בגרעין, בשורש, שיש גם בגרעין, באי הבנה, בגרעין היסודי שמתגלת גם כזה, שאחרי זה הגרעין הופך להיות עץ גדול, שאחרי זה האומה נכנסת לארץ, ובונה את הממלכה, ובונה את החיים, ובונה את מרחב החיים, דוד המלך, ישוע, דוד, שלמה, כל הרחבה של החיים, כל העוצמה של המלכות, עד שלמה המלך, שהכל מתמלא עוז ותעצומות, והחיים מופיעים בכל הממלכתיות שלהם, בכל העוצמה שלהם, בכל הגודל שלהם, בכל הפאר שלהם, שכולו מביע את עמדת השם, את שם השם שמנרד את כל החיים, את כל כוחות החיים. אבל כיוון שהפגם היסודי הזה היה קיים בנו מאז ועד, הפגם הזה כשמופיע העץ חוזר ולבצק ומופיע ומופיעה מציאות של רצון להביע את החיים בהרחבתם ובעוצמתם כאילו יש לדבר הזה ערך מצד עצמו. כאילו להרחבת החיים, להגדלת החיים, להבאת החיים, להבאת כל כוחות החיים, כל היופי שלהם וכל העוצמה שלהם, כאילו להבאת החיים הרחבה יש ערך מצד עצמו. באמת, רואים את היופי שבה. האידאל האלוקי, הנסוך ברעים, נותן לנו לראות את היופי שבה. איזה חיים יפים, על כך שפרה רואה שולחן שלמה המלך, וכולם נראה את פעלות, מדרגי הממלכה שלו. הכל מתמלא עוז, היופי, בניין החיים. אין דבר בעולם שלא מתרומה מכוח ההרפאה האלוקית, מכוח החיים האלוקיים. מן הכלל ועד הפרט הקטן. הכל מתמלא עוז בחיים. אבל אז, כיוון שמלכתחילה בחטא המרגלים לא היה לנו את הענווה הזאת להבין את החיים הלאומיים רק על פי הגודל האלוקי, אלא שזה כל עניינם של החיים להביע את הגודל האלוקי הזה. הנה מופיע מצב כזה שהחיים הלאומיים והרחבת החיים היופיים ותארם תופסים ערך מצד עצמם, רואים בהם עניין מצד עצמם. וזה שרואים בהם עניין מצד עצמם, זה גורם עוד הפעם לניתוק החיים ממקורם האלוקים. זה גורם לרצון לבנות את החיים עוד הפעם על פי הנחיות שנמצאות בתוכם, בלי להבין כל הזמן שכל הנחיות הן בכל יופיין וסיבובם זה בגלל הרעיון האלוקי שלך אלוקים, התהרה האלוקית שלך אלוקים. בתוך גודל עוצמתה של תורת חיים, התורה האלוקית שמחיה את כל נביאות השם. ואז הולכת הממלכה לאט לאט ומסתאב. אם אלה רוצים להביע את הרעיון האלוקי על פי ההבנה שלנו, כמו שאתה מנשה שהעמיד צלם בהיכל, הרצון להביע את הצמאון האלוקי על פי ההגדרות שלו, אם מנשה את הצלם, לא עבד עבודה זרה מחוץ להיכל. שם את הצלם באחד, הוא אמר, אני יודע בעצמי איך לעבוד את אלוקים, אני יודע להביע את הרעיון האלוקי יותר טוב מכולם, יותר טוב מכל התורה כולה, ושם צלם באחד. זה חטא עגל, ויודע את זה תמוד משהו. זה מתוך זה שעוד הפעם לא קשורים לגמרי לרעיון האלוקי הטוב, מופיעה מציאות כזאת של בניין הממלכה, כממלכה שיש לה עניין בעצם הממלכה, בעצם החיים, בעצם יופיין של החיים, בלי העניין האלוקי הטהור שחי בתוכם. שלשם ההבנה הזאת היא מדרגה כללית מאוד, טהורה מאוד להבין את החיים באופן כל כך עמוק. וכך הולכת הממלכה לאט לאט להתנהל.
וכך לאט לאט אנחנו מגיעים לכל החטאים האיומים.